השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
טוב, שלום וערב טוב לכולם. לא הפסדת, זוג צעיר. החליטו שהם חייבים לצאת בערב מהבית לנשום אוויר. הלחצים, העבודה, המתח, הילדים, הם לא יכולים כבר להיות בבית, הם חייבים לצאת בערב לתפוס אוויר. כל היום הם מתכננים, לאן הם יצאו, לאיזה מסעדה. אבל בערב התינוק לא רוצה להירדם. תינוק בן שנה, בוכה, צורח, דווקא להם לא רוצה להירדם. הבעל החליט להראות מנהיגות. אנחנו יוצאים. אנחנו לא יעזור, לא ישבור אותנו, אנחנו יוצאים החוצה. הזמינו בייביסיטר שתסתדר עם התינוק. יצאו מהבית, חזרו אחרי 4 שעות, חצות הלילה, הם מתקרבים לדלת, רועדים מפחד, לא יודעים מה קורה שם. שקט. פותחים בעדינות את המפתח, נכנסים. על השולחן בסלון יש ספר גמרא גדול, ספר תלמוד גדול, והתינוק שוכב באמצע. הבייביסיטר מסבירה, תראו, התינוק צרח וצבח, הוציא אותי מדעתי, חשבתי איך אני מרדימה אותו. אז נזכרתי שאבא שלי חוזר כל יום הביתה, עייף גמור, אבל הוא לא מוותר על הקביעות שלו בגמרא. הוא מוריד את הספר הגדול מהארון, שם על השולחן בסלון, אחרי 2 דקות הראש שלו צונח והוא ישן כל הלילה. אמרתי, אולי זה גם ירדים את התינוק. יהודי זה שם נרדף ללימוד. יהודי זה שם נרדף ללמדנות. אפילו האויבים שלנו, עם אח שמם בקוראן, כשרצו לתאר אותנו, מה אמרו? עם הספר. יהודי תמיד הלך עם ספר. יהודי לא רק מקיים מצוות בידיים, ברגליים, אלא יהודי מפעיל גם את הראש. זה סימן העיקר של יהודים תמיד, אנחנו רואים את זה בסיפורים, תיאורים על קהילות ישראל מלפני 500 שנה, 1000 שנה, 1500 שנה. יש דבר שלא קיים באף קהילה בעולם. אנשים שבאים לפה מכל העולם, אנשי מדע, אקדמיה, תמיד מתפעלים מזה. הדבר הזה שבין מנחה לערבית, יהודים תורחים, יהודים עבדו כל היום, קשה מאוד, מ-5 בבוקר. בין מנחה לערבית באים לבית כנסת ללמוד שיעור, אין יעקב, בין מנחה לערבית. מה אתם מקבלים על זה? איזה נקודות זכות, איזה מלגות, איזה קרן השתלמות, איזה עניינים? מה פירוש? יהודי לומד כי הוא לומד, כי צריך להפעיל את הראש. בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו ראש? בשביל להבין את התורה, להבין, לדעת מה אנחנו עושים. זה תמיד היה סימן העיקר של יהודים, ללמוד. סיפור כל כך יפה, קראתי אותו בדיוק לפני כמה שבועות, היה אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה גביר בשם דייניס, באליטה. הגביר הזה החזיק הרבה ישיבות וגם זכה ששתי הבנות שלו התחתנו עם בני תורה, עם אברכים שהיו רמים בישיבה של טלז, ישיבה אומנם לא חסידית, אבל ישיבה חשובה ומכובדת בליטה. פעם סיפר הרב אסרמן, הרב אסרמן היה אחד מראשי הישיבות החשובים באירופה, הוא אמר, אתם רוצים לדעת איך הגביר הזה זכה בשני חתנים כאלה חשובים. בדרך כלל גביר, אדם שכל כולו עסוק בכסף. גם הבנות שלו מחפשות בעלים שהתעסקו בכסף. אבל הוא הגביר הזה זכה שהבנות שלו יחפשו דווקא בן תורה. דווקא אברך שיהיה ראש ישיבה, שיהיה רע מאוד חשוב, שכל איתה הכירה, באמת מהישיבות החשובות בעולם הישיבות לפני השואה. הוא סיפר איך האבא הזה זכה לנחת הזה. וזה לא יאומן. אומר הרב אסרמן, אני הייתי הולך לגביר הזה להטרים אותו בשביל הישיבה שלי. הוא היה ראש ישיבה בכמה ישיבות לפני השואה. הוא אומר, אני תמיד הייתי הולך להטרים אותו, והוא תמיד היה מקבל אותי יפה. יום אחד היה יום של שלג. בוץ, שלג, קר בחוץ. זה ליטא, רוסיה, מי שיודע מה זה, שם הקור הוא אמיתי. ואני הולך לכיוון הגביר הזה, והייתי חייב כסף לשלם מזכורות, לא הייתה לי ברירה. אני הולך ברחוב, החלקתי 10 פעמים, הבגדים התמלאו בוץ, הרגליים היו מלאות בוץ, עד המותניים הייתי שחור. ואני מתלבט, איך אני אכנס לבית של הגביר ככה? הכניסה שטיחים, קורסאות, איך אני אלכלך, הוא יקבל אותי, איך אני אתיישב על הקורסאות ככה? הגעתי אליו הביתה, עלה לי רעיון. נכנסתי מהדלת הצדדית, בצד, ליד המטבח, זה בית של עשירים, יש דלת שירות, דלת שממנה מכניסים ישירות את המוצרים שקונים העובדים למטבח. נכנסתי מהדלת הצדדית, דפקתי בדלת, ביקשתי שיקראו לגביר. פתחו את הדלת שתי הבנות הקטנות שלו, בנות 9 ו-10. הן רצות, יודעות כמה הגביר שמח להריח אותי, אומרות, אבא הרב הגיע, אבא הרב הגיע. הגביר מגיע, רואה אותי בדלת הצדדית הזאת, פורץ בבכי. אומר, תשמע כבוד הרב, הבנות שלי רואות אותי רודף אחרי כסף. זה מה שהן רואות. מהבוקר שאני קם מחמש בבוקר, אני מתחיל לצעוק עד 12 בלילה, להרוויח עוד כמה לירות. איך אני מחנך אותם לאהבת התורה? איך אני מחנך אותם שלימוד זה חשוב, שידע זה חשוב, שחוכמה זה חשוב, שתרבות זה חשוב? בכבוד שאני נותן לך. כשהם רואות איך אני מכבד אותך, איך אני מקבל אותך, איך אני פותח את הארנק בשבילך, הן מבינות שכסף כסף, אבל יש דבר יותר חשוב מכסף. עכשיו תראה כבוד הרב מה עשית על החינוך שלי. אתה נכנס מהדלת הצדדית. מה הבנות הקטנות שלי מבינות? שהשטיחים יותר חשובים מהרב. שהקורסאות יותר חשובות מהתורה של הרב. אז אנא כבוד הרב, בשביל החינוך של הילדות שלי, אני מבקש ממך, תצא מהדלת, תלך מסביב, תיכנס מהדלת הראשית, תפסע על השטיחים, תתיישב על הקורסאות כרגיל בחדר העבודה, והם יראו שהכבוד שלך יותר חשוב מהפאר של הבית. אומר הרב אסרמן, עם כזה חינוך, ככה זוכים שהבנות אחר כך יחפשו באמת אברכים של תורה, אברכים של לימוד, ולא עוד אור של לעשות כסף. חס וחלילה לא מזלזלים בלעשות כסף, הלוואי על כולנו, אבל אצל יהודים כסף הלך תמיד יחד עם תורה. כסף, יששכר וזבולון, תמיד התורה, תמיד הלימוד, תמיד הראש, הלב היה מעל הכל. הנה ההלכה שבשום מה אין לה כל כך מזל, גם מצוות צריכות מזל, נכון? אפילו ספר תורה צריך מזל. יש מצוות שיש להן מזל. להניח תפילין, יהודי שלא מניח תפילין מבינים שזה משהו בעיה. יהודי שלא שומר שבת זה בעיה. יהודי שלא צם ביום כיפור זה בעיה. אבל הנה מצווה לא פחות חשובה, שמשום מה אין לה כל כך רייטינג, אין לה כל כך מזל בימינו. על פי הלכה, יהודי צריך כל יום ללמוד תורה. כמו שהוא מניח תפילין כל יום, כמו שהוא מברך על המזון כל יום ומתפלל שלוש תפילות ביום, הוא צריך כל יום ללמוד תורה. בואו תראו את אריכות לשון הרמב״ם, איך הוא תופר את ההלכה בצורה כזאת שאף אחד לא יוכל לברוח. לא העשיר ולא העני, לא הזקן ולא הבא אבא לילדים, שאף אחד לא יוכל לברוח מההלכה הזאת שכל יום צריך ללמוד תורה. כך אמר יהושע בן נון, והגית בם יומם ולילה. רמב״ם תלמוד תורה פרק א', כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני בין עשיר, בין שלם בגופו בין בעל איסורים. אפילו אדם בעל איסורים שקשה לו להתיישב ליד הספר, לא איש צעיר בריא בין 30. בין בחור בין זקן שתש כוחו, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ואפילו בעל אישה ובנים. אין לאף אחד תירוץ לחמוק מהחובה ללמוד תורה. ואם אתה עסוק אתה לא תניח תפילין, ואם אתה עסוק אתה לא תשמור שבת, אז אם אתה עסוק אתה גם חייב ללמוד תורה. חייב לקבוע זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. עכשיו למצווה הזאת אין רייטינג. למרות שלהתפלל מנחה, כולם מתפללים מנחה. להתפלל מנחה זה תקנה מאוחרת של חז"ל. את זה אמר והגית בו יומם ולילה, אמר יהושע. זה דברי נביאים, זה יותר חשוב מדברי חז"ל. אבל לא כולם מקפידים ללמוד תורה כל יום ביום ובלילה. באמת אפשר ללמד זכות על יהודים, כי מה חז"ל עשו בשביל, הרי לא כולנו לומדים תורה כל יום, כל יום ביום ובלילה. אז הכניסו בתוך התפילה קטעים של לימוד. אנחנו בבוקר אומרים ברכת כהנים, אומרים רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, אומרים איזה הוא מקומן, זה הכל משניות, ברייתות, גמרות, בשביל לצאת ידי חובת לימוד תורה. אבל מובן שכשאומרים את זה בבוקר והראש עייף זה עוד לא לימוד. מי מבין מה זה איזה הוא מקומן? מי יכול להסביר לי מה זה שתיים שאין ארבע ונאכלים לפנים מן הקלעים לזכרי כהונה וכל מאכל יום ולילה עד חצות? זה לא לימוד, זה לצאת ידי חובה ככה בדיעבד. אבל ברור שמטיבי לכת ומהדרים ומצוות צריכים לקיים כפשוטו את המצווה של יהושע בן נון והגית בם יומם ולילה. עכשיו דבר מדהים, מה ישאלו אותנו כשנבוא לשמיים? אנחנו בעזרת השם כבר נחיה לנצח, משיח יבוא, אבל אלה שעלו, אלה שמתו עד לפני דקה, והם עולים לשמיים. הקדוש ברוך הוא מבקש מהם למלא טופס, נכון? כדי להחליט אם הוא שולח אותם ימינה או שמאלה. מה הוא שואל? מה חשוב לו? הוא הרי לא, הגמרא אומרת דבר מדהים. הוא לא שואל איזה הכשר אכלנו. מה? הוא לא שואל אפילו, הוא אפילו לא שואל אם אנחנו תפילים כל יום. אפילו את זה הוא לא שואל. מה הוא כן שואל? שלוש שאלות על כמה היינו עסוקים בתורה. כמה תשומת לב נתנו ללימוד? בואו נקרא, שבת למד א' א', אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, מכניסים אדם לדין, מעניין מה השאלה הראשונה ששואלים יהודי, נסעת ונתת באמונה? האם שכרת ביושר? כן, האם לא מכרת אוטו ששווה 5,000 ב-50,000? האם לא עבדת על אנשים? זה דבר ראשון מעניין. שאלה ראשונה שלא קשורה לתורה ומצוות, קשורה למנש לחקי, קשורה לאנושיות. תהיה, האם היית בן אדם? זו השאלה הראשונה. כי יהודי הוא קודם כל בן אדם, לא צריך לצוות על זה אפילו, בלי זה בכלל אין לי מי לדבר. שאלה שנייה, קבעת עיתים לתורה. ומה הדגשה פה שדיברנו עליה כמה פעמים? קבעת. האם היה לך, הקדוש ברוך הוא לא ישאל כמה זכרנו מהשיעור, האם ישנו כל השיעור? האם הסתכלנו בפלאפון מבזקים באמצע השיעור? שבוע שעבר הייתי באיזה שיעור, אני לא זוכר מתי היה המשחק, שבוע שעבר לפני שבועיים, באמצע הבן אדם אומר, יש אלוקים. לא, אין אלוקים. כי זה היה רק קבוצה השנייה כנראה הגול. אז אפילו לא ישאל אותך אם צעקת יש אלוקים באמצע השיעור או אין אלוקים. אבל הוא כן ישאל האם זה היה קבוע. האם באת לשיעור בכל מחיר אפילו בזמן משחק. תבוא עם הפלאפון, עם המבזקים של המשחק, אבל תבוא. אז הוא שאל אותך, קבעת, האם זה היה קבוע, למה? כי כמו שכתוב בחסידות, קביעות בזמן זה קביעות בנפש. אם אדם יש לו קביעות בזמן, זה אומר שזה נמצא מאוד מאוד עמוק בנפש שלו. עסקת בפריה ורבייה, גם פה ההדגשה מעניינת. הקדוש ברוך הוא לא ישאל כמה ילדים הבאנו, כי יש אנשים שלא זכו להביא ילדים. אבל עסקת, האם התאמצת? התאמצת להקים משפחה, התאמצת להביא ילדים לעולם? ציפית לישועה? האם חיכית לגאולה? האם הבנת שהעולם הזה חסר? לא יכול להיות שזה המצב הסופי. ועוד שתי שאלות לגבי איכות הלימוד. פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, בעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא. אם כן, השורה התחתונה היא, מה שהקדוש ברוך הוא ישאל אותנו, שאלה שנייה, לפני כל המצוות. האם קבענו עתים לתורה? האם היה לנו זמן קבוע שבו למדנו? ועוד נקודה אחת, זה לא מדבר רק עלינו, זה מדבר על החינוך שאנחנו נותנים לילדים. וזה דבר מדהים. עד לפני 200 שנה, וזה כתוב בכל הספרים, לא חידוש שלי, כולם יודעים את זה. עד לפני 200 שנה, רוב האוכלוסייה לא ידע קרוא וכתוב. רוב האוכלוסייה הייתה נבערת, אנלפבטים. באנגליה הגדולה, אני לא מדבר במזרח או באפריקה, באנגליה הגדולה, לפני 150 שנה, חצי מהזוגות היו חותמים על תעודת נישואין באצבע. כי לא ידעו לקרוא את הטקסט ולא ידעו את השם, לכתוב, להיית השם שלהם. היו חותמים באצבע. אצל יהודים אף פעם לא הייתה את הבעיה הזאת. כי לפני 2,100 שנים, בזמן בית המקדש השני, קם יהושע בן גמלה ותיקן חוק חינוך חובה. כל קהילה הייתה חייבת לפני 2,100 שנים לפתוח בית ספר וללמד את הילדים מגיל 6 או 7 לקרוא את התנ"ך. זאת אומרת, אצל יהודים תמיד הייתה השאלה, מה אתה יודע, לא מה אתה עושה. לא רק מה אתה עושה, לא רק מה אתה מקיים, איפה הראש שלך נמצא? איפה הלב שלך נמצא? אז זה היה עלינו וזה היה לחינוך שנתנו לילדים שלנו. שילד ילמד, שילד יקרא, שילד יפנים, שילד יעמיק. בואו נקרא בבבטרה כ"א, זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלה שמו. יהושע בן גמלה היה כהן גדול בבית המקדש השני, בערך 100 שנה לפני הספירה, לפני 2,100 שנה, שתיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ובכל עיר ומכניסים אותם כבן 6 או 7. בשעה שאנשים בני 90 לא ידעו לקרוא, ילד יהודי בן 6 כבר ידע בעל פה את כל התנ"ך. כי ככה זה אצל יהודים. אצל יהודים זה מה עם הראש שלך, מה עם הלב שלך, איפה הם נמצאים, לא רק מה הידיים והרגליים שלך עושים. אז אנחנו רוצים היום באמת לדבר ערב מתן תורה, וגם פרשת במדבר, שכמו שאנחנו נראה, הפרשה הזאת עושה דבר שלא כתוב בשום פרשה. הפרשה מרימה את הלמדן, מרימה את הילד שידע ללמוד. אנחנו יודעים שתמיד הקדוש ברוך הוא אוהב את הבכור. כל התורה מלאה בעניין הזה, שהקדוש ברוך הוא מכבד את הבן הבכור, את הילד הבכור, לא רק את האדם הבכור, את הבהמה הבכורה, את הצומח הבכור, כל התורה מלאה בזה, ראשית, ראשית עונו, הקדוש ברוך הוא מחבב את הראשית. פעם דיברנו על זה בריחוד בפרשת כי תצא, למה הוא אוהב את הראשית? מה יש בילד הגדול יותר מהילדים האחרים? לא תמיד ילד הגדול הוא יותר מוצלח. אדרבה, בתנ"ך הילד הגדול הוא תמיד לא מוצלח. קין וישמעאל ועשיו, תמיד הגדול, להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם ראובן, תמיד הבכור חוטף, הבכור הוא לא המוצלח, ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מחבב מאוד מאוד את הבכור, חוץ מאצלנו בפרשה. פה הקדוש ברוך הוא מחבב דווקא את הילד השני, אנחנו נראה את קהת, שהוא השני במשפחה, למה? כי הוא היה הלמדן. הילד הלמדן מקבל כבוד. יכול להיות שני, יכול להיות שלישי, יכול להיות בן זקונים. אם הוא ילד שקשור עם התורה, התורה עושה פש, התורה מתייחסת אליו אחרת. אנחנו רואים שבעם ישראל המעמדות הם אחרים. לא מה אתה עושה, לא כמה כסף יש לך, לא כמה כישרונות יש לך, כמה אתה לומד, כמה אתה יודע. זה הדבר הקובע, כמה אתה לומד וכמה אתה יודע, ועל זה אנחנו רוצים באמת להקדיש את השיעור היום. למה חשוב ללמוד? למה חשוב ללמד? איך נראה דוגמה חיה לילדים שלנו שילמדו בעצמם? עד כמה זה חשוב? אגב, זה לא רק לימוד. אפילו לספר סיפור. לחנך לסיפור, יושבים יחד כל המשפחה בשולחן שבת. זה לא זמן עכשיו ללמוד דברים עמוקים. אבל לספר סיפור חסידי. כל הדברים האלה מכניסים תוכן, לוקחים את הראש של הילד, לוקחים את הלב שלו. אנחנו נראה עוד מעט, זה עושה מהפכה בחינוך. אי אפשר להשוות ילד שאומרים לו, תעשה, אל תעשה, כמה פעמים אני אגיד לך לא לעשות, לילד שאתה יושב איתו ואתה מסביר לו. אתה מספר לו סיפור, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את מי את הילד שעושה טוב. כמה זה רע להזיק לילד אחר, איזה צער יש לילד האחר מזה. אתה לא צועק עליו כן ולא, מותר אסור. אתה מסביר לו, אתה מכניס לו משמעות לראש, תופס לו את הראש ואת הלב, זה מהפכה בחינוך, זה גישה אחרת לגמרי. אז אנחנו רוצים היום באמת לדבר על העניין הזה. אוקיי, אנחנו מתחילים השבוע את הספר הרביעי, ספר במדבר. למה במדבר? כי הוא מספר על המדבר. וזה מאוד מעניין. עם שלם, מיליוני אנשים, אין לזה תקדים בהיסטוריה. עם שלם שחי 40 שנה במדבר. אנחנו יודעים, אנשים שיוצאים יום אחד למדבר, כבר חוזרים עם כאב ראש, חוזרים בלי אוכל, בלי מים. פה מיליוני אנשים חיו 40 שנה במדבר. אז זה מאוד מעניין לדעת איך הם חיו. מה הם אכלו, מה הם שתו, איפה ישנו, איך סידרו את האוהלים, איך סידרו את המיטות. אתם יודעים, מיליוני אנשים יוצאים למדבר, כל אחד מציץ אצל השני באוהל, איך מחלקים את השטחים, איך מסתדרים כל המשפחות. אין תקדים לצורת חיים כזאת, זה צורת חיים במקום לא מיושב. הספר במדבר מתאר את החיים במדבר, זה כל עיקרו של הספר. עכשיו, יש שם בפרשת במדבר עניין מאוד מאוד מרכזי, נסיעת המשכן. איך סחבו את המשכן 40 שנה ממקום למקום? הרי מרכז החיים במדבר היה המשכן, באמצע מחנה ישראל, היה את הבית של השם, האוהל הזה, הנייד, עם היריות, עם הקרשים, עם הכלים, הארון, השולחן, המזבחות. עכשיו, איך לקחו אותו ממקום למקום? הם נסעו 42 מסעות, התחילו פה, המשיכו לשם, התגלגלו לשם, 40 שנה הם טיילו במדבר. עכשיו, איך סחבו את הכל? איך סחבו את המשכן? אז זה נושא מאוד מרכזי בסוף הפרשה וגם בתחילת הפרשה הקודמת, נסיעת המשכן. מי סחב, מה סחב, איך חילקו את העבודה, זה נושא מאוד מרכזי בפרשה. מי סחב את המשכן? מי היו אלו שזכו לסחוב את המשכן? מה? נושא את עצמו, אבל עדיין צריכים מישהו שישים אותו על הכתף. כן, אלה שעשו בפועל את העבודה ולקחו אותו על הכתף, אז זה שבט לוי. בעם ישראל יש כבוד לשבט לוי. כהנים, לוויים, יש לנו יחס מיוחד לשבט לוי. למה? זה כבר נמצא בתוך השם לוי. איך זכה לוי לכזה כבוד גדול? הכהנים והברכת כהנים והפדיון הבן וכל העניינים האלה, ומעבר לזה כל שבט לוי מעלים אותם ראשונים לתורה.
למרות שיעקב
נתן ללוי בראש, ועדיין כתוב שלוי עשה תשובה, אחרי זה בחטא העגל, הם לא חטאו בחטא העגל וכולי, הם התגברו על הטבע הקנאי שהיה להם, אבל אנחנו נותנים מקום מיוחד לשבט לוי. למה? זה כבר נמצא בתוך השם לוי. יש מאוד מאוד מעניין, בתוך השם לוי כבר נמצא כל הסוד של השבט הזה. יש תעלומה סביב השם לוי. מי המציא את השם הזה? מי אמר את השם לוי? התורה מספרת סיפור מעניין. לאה, אני חוזר עכשיו לפרשת ויצא, לאה, היא לא הייתה אישה אהובה כמו שהתורה מתארת, והיא יולדת ילד אחד, ילד שני, מקווה שבזכות זה בעלה יאהב אותה. בעלה אהב את אחותה, אהב את רחל, רצה להתחתן עם רחל, אבא שלה דחף אותה, והיא הפכה להיות פתאום האישה הראשונה. והיא יודעת שבעלה לא כל כך אוהב אותה, לפחות לא כמו אחותה. אז עם כל ילד היא מקווה, עכשיו הוא יאהב אותי. עכשיו, הנה, ילדתי לו את הילד הראשון, ילדתי לו את הילד השני, עכשיו הוא יאהב אותי. ואז נולד הילד השלישי. היא אומרת, עכשיו הוא כבר, אתה ילווה אישי אליי. עכשיו הוא יהיה חייב להתלוות אליי. למה? מה ההבדל? מה שלא קרה בילד הראשון והשני, למה שיקרה בשלישי? מה ההבדל? אז כתוב, זהו, אז כתוב בספורנו, באחד המפרשים בספר בראשית, רעיון מאוד יפה. היא אומרת, עד עכשיו היו לי שני ילדים, טיפלתי בהם בשני ידיים. ילד אחד החזקתי ביד ימין, ילד שנייה הרגעתי עם המוצץ ביד שמאל. עכשיו יש לי כבר ילד שלישי. אפילו אם אני אהיה קוסם, אני לא יכולה להחזיק לטפל בשלושה ילדים בו זמנית. בעלי יהיה חייב לבוא מהשדה לעזור לי. לא תהיה שום גרה, אני אתקשר אליו ואני אגיד לו, יעקב, התינוק בוכה, אתה חייב לעזור, אני לא מסתדרת, אני עם השניים במטבח, תהיה אתה איתו בחדר שינה. אז היא אומרת, אתה ילווה אישי אליי. זה משפט מפורסם. אבל בסוף הפסוק יש תעלומה. על כן קרא שמו לוי. מי זה קרא? אז הרי היא מדברת. ויעקב בכלל לא פה, היא מדברת לעצמה, מדברת לקדוש ברוך הוא, היא מבקשת. מי זה הקרא הזה? מי קרא את השם לוי? מאיפה נולד השם לוי? בואו נקרא בראשית כפתת המדלת, מובא מספר 2. ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן, מה היה צריך להיות כתוב? קראה שמו לוי, כי היא מצפה שהוא, בגלל שהילד הזה ילווה את בעלה אליה, יגרום לבעלה להתלוות אליה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא יתערב בשיחה. ואמר לה, נכון, הילד הזה ילווה, אבל לא רק בעלך שילווה אותך, הילד הזה יגרום לכל עם ישראל להתלוות אליי. הילד הזה יחבר את כל עם ישראל אליי, למה? כי הילד הזה יעמוד במשכן. כשיהודי יעשה חטא, ויקב לו על החטא הזה, והוא ירצה מישהו שיחפר עליו, לאן הוא ילך? הוא ילך למשכן, והכהן יקריב עליו את הקורבן. יהודי קרא לו משהו טוב. הוא עבר את הים, הוא ניצל מניתוח, ניצל מסכנה, ניצל מתאונה. הוא רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, איך הוא יעשה את זה? הוא ילך למשכן ויגיד ללוויים שיקריבו בשבילו את הקורבנות. אומר הקדוש ברוך הוא, על כן קרא שמו לוי, כי הילד הזה ילווה את עם ישראל לאביהם שבשמיים. אז מאות שנים לפני הקמת המשכן כבר נרמז בשם שלו. לוי מלשון לוויה, זה השבט שמלווה ומחבר ומקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בראשית רבה עין א', הקדוש ברוך הוא קרא שמו לוי, משום שהוא עתיד ללוות את הבנים לאביהם שבשמיים. טוב, אז חולפות המאות שנים והנבואה של הקדוש ברוך הוא מתקיימת. הכהנים מקבלים את העבודה בתוך המקדש, קורבנות, ניהול המקום, הקטורת, כל העניינים, הדלקת המנורה, כל ניהול המשכן בפנים, ושאר בני השבט מקבלים את כל הסיבוב, את כל מה שמסביב, לנגן, לשמור על הבית מסביב, וגם לסחוב את המקדש ממקום למקום, לסחוב את חלקי המשכן ממקום למקום. אז זה הנושא של הפרשה שלנו, שהלוויים, משפחות הלוויים, מקבלים את הכבוד לשאת את חלקי המשכן ממקום למקום. איך זה עבד? אז התורה מתארת דבר מאוד מעניין, וזה הנושא שלנו. התורה מתחילה דווקא מהבן האמצעי. ללוי היו שלושה בנים, גרשום, קהת ומררי. אפשר אולי, אולי המסגן הזה תבדוק אם אתה יכול לפתוח אותו. אוקיי, אפשר לפתוח אותו. ללוי היו שלושה בנים, גרשום, קהת ומררי. וכאן התורה מתחילה ונותנת את הכבוד הגדול דווקא לשני, לקהת, וזה מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, תמיד התורה מחבבת את הבכור, נותנת את הכבוד לגדול. כאן באופן חריג, התורה עוקפת את הגדול והולכת אל השני, נותנת את הכבוד לבן השני. קהת, התורה אומרת, הילדים של קהת הם אלה שיסחבו את החלק הכי חשוב, את כלי הבית. החלק הכי חשוב במשכן זה היה הכלים, המנורה, שולחן לחם הפנים, המזבחות, ארון הברית, זה העיקר, ארון הברית עם הקרובים, עם הכפורת בקודש הקודשים. הילדים של הבן האמצעי קהת, הם יסחבו את כלי המקדש, הם הכי חשובים. הפרשה הבאה עוברת לדבר אל הבן הגדול. סיימה עם הבן האמצעי, חוזרת אחורה אל הבן הגדול ואומרת, הילדים של גרשום יסחבו את היריעות. המשכן היה מוקף ביריעות מלמעלה לצדדים. למה? הוא היה אוהל נייד. הוא לא היה עשוי מבלוקים. אם היה עשוי מבלוקים לא היה אפשר להזיז אותו. אז מה, אז איך בנו אותו? הוא היה מוקף בקרשים, קרשים ענקיים, 5 מטר, קרשי עץ, מצופים זהב, וכיסו אותו מלמעלה ביריות, 3 שכבות של יריות מאוד עבות, שהיו מלמטה, 3 הכיוונים, הקיפו אותו מהצד לצד. זה היה חתיכת כובד, חתיכת גודל, אז המשפחה של הגדול, גרשום, היא סחבה את היריות, ומררי, המשפחה של הצעיר, קיבלה את העבודה, איך נקרא לה, הכי קשה, לסחוב את הקרשים, הקרשים הכבדים וקלעי החצר שהקיפו את המשכן מסביב. אז זה התיאור הטכני בתורה. קהת מקבל, האמצעי מקבל את הכבוד, הגדול מקבל את התפקיד השני, והשלישי, רציתי לשאול משהו, והשלישי מקבל את התפקיד השלישי. תיאור יפה ופשוט בתורה. בואו נקרא, אני ממשיך מובא מספר 2, נשוא את ראש בני קהת, נשים לב, את מי התורה מקדימה? את הבן השני, נשאו את ראש בני קהת, וקילה אהרון ובניו לחסות את כל כלי הקודש, ואחרי כן יבואו בני קהת לשאת את מה? את כלי הקודש. הבן השני מקבל את הכבוד. בפרשה הבאה רק, אחרי שסיימנו בפרשה הזאת עם הבן האמצעי, באה הפרשה הבאה ומדברת על הבן הגדול. נשאו את ראש בני גרשון, גם הם. איזה כותרת פוגעת. גם אותם, גם את הגדול אל תפספס, גם אותו תשא, גם לא תיתן כבוד. ונשאו את יריות המשכן הגדולות מסביב, בני מררי למשפחותם וזאת משמרת מסעם, קרשי המשכן ועמודי החצר סביב. מה מרגיש כל אחד שקורא את פרשת במדבר? אנחנו נקרא את זה השבוע, כל החלק האחרון של הפרשה, בני מררי, איזה כבוד, סוחבים את המשכן, איזה כבוד גדול, סוחבים את כלי הקודש, הארון, השולחן, המזבחות, איזה כבוד גדול. מה כל אחד ירגיש? איפה הבכור? למה התורה מקפחת את הבכור? גרשום, מה עשה? למה התורה לא נותנת לו את הכבוד לסחוב את ארון הברית? למה התורה מתארת את התפקיד שלו רק בפרשה הבאה? נשאו את ראש בני גרשון גם הם. למה? מה התורה רוצה לומר בזה שהיא דוחה את הבכור לפרשה הבאה? מה הרעיון כאן? לומדים כאן המפרשים מסר עצום, שזה הנושא של השיעור שלנו. כיוון שקהת השני סחב את התורה, סחב את ארון הברית, ששם יש תלוחות שהוא קשור עם התורה, התורה מכבדת את הלמדן. נכון שלבכור יש זכויות, הוא מקבל פי 2 מהירושה של האבא. הוא יכול לגור כל החיים בחוץ לארץ, לא לכבד את ההורים בכלל, אבל לבוא אחרי הלוויה, להגיד, אוקיי, ירושה, אני לוקח את ה-20% שלי, אני לוקח כפול מכולם. נכון, לבחור יש זכויות, אבל לא כבוד. כבוד מקבל דווקא הבן הלמדן. זה מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. מי הכי חשוב במשפחה? מי הכי יקר במשפחה? הילד שלומד. כהת הבן האמצעי, הוא זה שלומד תורה, הוא זה שקשור עם התורה, אז התורה מקדימה אותו לגרשום לבן הגדול. כאן התורה מלמדת אותנו מה סדר העדיפויות שלה. גרשום אולי יותר, הגדול אולי יותר עשיר, כי הוא מקבל פי 2 מירושת האב. אבל יהודים לא מכבדים את העשיר, הם מכבדים את זה שלומד. את זה שהראש שלו מלא בתוכן. את זה שאתה פוגש אותו הוא אומר וורט. שאתה פוגש אותו הוא שואל שאלה טובה. זה הבן החכם. אצל היהודים זה הבן שהכי מקבל את הכבוד. כדי לבסס את העניין הזה, המדרש מביא ראיה מפורשת מהלכה מדהימה. הלכה מאוד מאוד קשה שלא עלינו. עם ישראל בעבר התנסה בהלכות כאלו. היום שלא נדע, פעם זה היה קורה. אתם יודעים, אלפים סיפורים שחכמים, שגדולי ישראל נוסעים באונייה. מפליגים באונייה לאסוף כסף. היה פעם עוני, עוני נורא, אנשים שכבו ברחובות, הומלסים, לא היה מה לאכול. אז מה עשו גדולי ישראל? היו נוסעים לקהילות העשירות, אוספים כסף, אוספים כמה לירות. נתאר לעצמנו שכל האליטה של עם ישראל נוסעת באונייה. התלמיד חכם, הראש ישיבה, הכהן הגדול, ואני יודע מה, הלוי, ככה ארבעה, חמישה אנשים הכי חשובים בעם ישראל נוסעים באונייה, מפליגים באונייה, ובאו שודדים וחטפו את האונייה. עכשיו חטפו את האונייה, מבקשים כופר. מבקשים לשחרר את החכמים, מבקשים כופר בשביל לשחרר. הם יודעים שהחכמים האלה אנשים חשובים, בשביל לשחרר אותם דורשים כופר. עכשיו, אין אף פעם מספיק כסף. אין מספיק כסף לשחרר את כולם. באה המשנה ודנה בהלכה מדהימה את מי משחררים ראשון. מי הכי חשוב? כאן צריכים להחליט, וזו שאלה של חיים ומוות. כי אם תשחרר רק אחד, יכול להיות שאחרים ימותו שם בשבי, ימותו ברעב. אבל אין מה לעשות, אין כסף לשחרר את כולם. צריכים להחליט את מי מקדימים. קובעת ההלכה מדרג. מבחינת עם ישראל, מי הכי חשוב? אז תארו לעצמכם את המקרה. אומרת הגמרא, יש לנו ממזר תלמיד חכם. התלמיד חכם הוא ממזר. הוא חסר ייחוס, הוא נולד להורים שחטאו. הוא לא יכול להתחתן בכלל בעצמו. אבל מה? הוא תלמיד חכם. הוא אדם שיודע הכל. הוא אדם שבקיא בהכל. ביחד איתו שבו את הכהן הגדול. אבל הכהן הגדול הוא עם הארץ. מצד אחד הוא כהן גדול עם הציץ והמצנפת, אבל הוא לא ידע הרבה ללמוד. למה בחרו בו? כי הוא במשפחה טובה, הוא בא משבט לוי. אז יש לנו מצד אחד את הייחוס, הייחוס שהוא לא למדן והוא לא תלמיד חכם, מצד שני את האדם הפשוט, שבא משום מקום, הוא ממזר, אבל הוא תלמיד חכם. את מי נשחרר קודם? צריכים לקבל החלטה גורלית, את מי נשחרר ראשון? את התלמיד חכם שהוא חסר ייחוס, הוא ממזר גמור, לעומת זאת הכהן הגדול הקדוש, אבל הוא לא ידע, הוא לא ידע ללמוד. נו, מה אתם אומרים? את מי מקדימים? מי יותר חשוב לעם ישראל? אומרת המשנה, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אנחנו צריכים למדנים יותר ממה שאנחנו צריכים קדושים, יותר ממה שאנחנו צריכים כהנים גדולים. עם ישראל צריכים אנשים שיודעים, ידע הוא כוח. צריכים אנשים שיודעים תורה. אז אנחנו נקדים את האדם שיודע תורה לפני הכהן הגדול שמחפר על עם ישראל. למרות שזה שיודע תורה, באופן אישי, הוא בא ממשפחה של ממזרים. ההורים שלו חטאו בחטא הכי נורא. הוא לא יכול להתחתן, הוא לא שווה כלום. אבל יש לו מוח. הוא יודע, כולם צריכים אותו. מבחינתנו, הלמדן, זה שלומד, חשוב יותר מכל אחד אחר. הלכה מדהימה, אומר המדרש, לכן התורה מקדימה את קייט, את הבן השני. הוא לא הגדול, נכון שהוא לא הגדול, אין לו את היחוס של הגדול. אבל הוא הלמדן, הוא התלמיד חכם, מבחינתנו הוא החשוב ביותר, הוא צריך לקבל את הכבוד. במדבר רבה וו, הקטע השלישי במובא השתיים, על התורה נאמר, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. יקריי מפנינים, אומר המדרש, מה הכוונה שהתורה היא יקרה מפנינים? מה, שהיא יותר יקרה מהפנינים שמוכרים בחוץ? זה ברור, מישהו משווה פנינים שמעשה ידי אדם, יצירה של הטבע, לתורה שניתנה מהשמיים? ברור שהתורה היא יותר מפנינים. מה הפסוק מחדש? אומר המדרש, לא הכוונה פנינים שמוכרים בבורסה. הכוונה היא פנינים, זה כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. המילה פנינים זה נוטריקון, כהן גדול נכנס לפני ולפנים. התורה היא יקרה מפנינים. אדם שיש לו תורה הוא יותר חשוב מהכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים. יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. פסוק זה מדבר בקהת וגרשום, אף על פי שגרשום בכור, ובכל מקום חלק הכתוב כבוד לבכור. לפי שהיה קהת טוען אהרון ששם התורה הקדימו הכתוב לגרשום. הו יקריי מפנינים מבכור שיצא ראשון. אז פירוש ראשון יקריי מפנינים מהבכור הגדול. כמה שאוהבים בכור, הילד הלמדן חשוב יותר ממנו. ועוד יותר, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר יקריי מפנינים מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. אם כן, אנחנו מבינים שהיחס לאדם שלומד, היחס לאדם שיודע בעם ישראל הוא אחר לגמרי. וזה נוגע לכל אחד מאיתנו. זה אומר איך ההלכה שבה פתחנו, שצריכים ללמוד. לא מספיק לקיים מצוות, לא מספיק לשעבד את הידיים ואת הרגליים, צריך גם להפעיל את הראש. ועל זה אנחנו רוצים להסביר עד כמה זה חשוב בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, עד כמה זה מהפכני כשאבא לומד. עד כמה זה מהפכני כשילדים בבית יודעים שאבא הלך לשיעור. איך זה משנה את כל האווירה בבית, אני רוצה לדבר על זה. באמת, במעלתו של הלמדן, והלמדן זה לא הרב הראשי. הלמדן זה כל אחד מאיתנו. כל אחד שמפנה זמן ללמוד, מה זה עושה לו עצמו, מה זה עושה לילדים שלו, מה זה עושה בבית. רק רוצה לומר הערה אחת. אולי טיפ-טיפה ככה אני מושך, אבל אני מוכרח לומר את זה פשוט. אמרנו, מאוד פשוט, מה המדרש אמר? למה התורה מקדימה את האמצעי, את קהת? כי הוא סחב את הארון, הוא קשור עם התורה. מה השאלה מתבקשת כאן? סליחה, אז שהתורה תגיד שמי יסחוב את הארון? הגדול! למה מחבבים את האמצעי? כי הוא סוחב את הארון, הוא קשור עם התורה, לכן מחבבים אותו. זה סיבה לעכב את הבחור? אז תגיד לבחור שהוא יסחוב את התורה, במילא הוא גם יקבל את הכבוד בתור למדן, וגם את הכבוד של הבחור. נכון? שאלה מתבקשת. שואל הכלי יקר, מה אתה עושה? אתה אומר, קחו את התורה, תנו אותה סליחה, האמצעי סוחב את התורה הוא הכי חשוב. אז תגיד שהגדול יסחוב את התורה. אז הוא גם יקבל כבוד של בחור וגם כבוד של תורה. למה התורה נותנת את ה... למה התורה קובעת שאת הארון יסחוב דווקא השני ולא הגדול? יש כאן רעיון עצום, ואם נצא מהשיעור, רק עם התובנה הזאת היה כדאי. אומר הכלי יקר, וזה כתוב בעוד הרבה מפרשים, וזה רעיון כל כך מקסים, שקשור ל... אין יותר קשור ממנו לערב מתן תורה. התורה מצווה שאת הארון יישא הבן השני, לא הגדול, כדי להראות שתורה לא עוברת בתורשה. התורה לא שייכת לגדול. אם התורה הייתה אומרת שמי יסחוב את התורה הגדול, מה הוא היה אומר? אוקיי, אני הגדול, התורה שייכת לי. לקטנים, מי שלא נולד גדול, לא יכול לזכות בתורה, לא יכול ללמוד תורה, לא יכול להתחבר לתורה. באה התורה ואומרת, תשמע, קשר לתורה, לימוד תורה לא שייך לאף אחד. מי שרוצה יכול לקחת את התורה. כהונה שייכת לשבט לוי. מלכות שייכת לשבט יהודה. התורה לא שייכת לאף אחד. הבחור יש לו זכויות, לא את התורה. התורה שייכת למי? למי שרוצה בה. מי שמוכן לבוא לבית כנסת וללמוד ולהתייגע, יכול להגיע להישגים הכי גדולים. וכל ההיסטוריה של עם ישראל זה אנדרדוגים. אנשים שנולדו בשום מקום, ממזרים תלמידי חכמים, גרים אדומיים שהגיעו משום מקום, אבל התמסרו לתורה ולא היה שום מחסום. לא אמרו להם, לא באתם ממשפחה טובה, לא נולדתם באיחוס הנכון, לא נולדתם בשבט הנכון, אין דבר כזה. בואו נדבר על החכם של התקופה הזאת, שכולנו מתאבלים בגללו עד היום. זה רבי עקיבא. הימים האלה זה רבי עקיבא. מאיפה בא רבי עקיבא? רבי עקיבא, רק אני אספר עליו סיפור. רבי עקיבא, הגמרא אומרת במנחות, שהיה יותר גדול ממשה רבינו. הגמרא מספרת שכשמשה רבינו בא לקבל את התורה, עלה למעלה לקבל את התורה, הוא רואה כביכול את הקדוש ברוך הוא יושב ומחדד את התגים. הרי בחלק מהאותיות בספר תורה, למעלה יש קוצים. הקדוש ברוך הוא מחדד את התגים מעל האותיות. אומר משה, ריבונו של עולם, בשביל מי אתה תורח? אף אחד עוד לא למד את התורה, אתה כבר עובד על על הפינות, אתה עובד על הגימור, אתה עובד על הפינישים. את התורה עצמה אף אחד עוד לא למד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע בשביל מי אני תורח? בוא אני אראה לך סרט. הקדוש ברוך הוא מושיב אותו, פותח לו את המסך וידאו. מראה לו 1,000 שנים או 2,000 שנה אחר כך, יישב אדם בישיבה ביבנה או במודיעין או בכל מקום אחר, לפניו מאות תלמידים, והוא ידרוש תילי תילים של הלכות על כל קוץ בתורה. למה כתוב פה וו? למה כתוב פה היי? למה ואלו? למה זה? ידרוש תילי תילים. משה רבינו נהיה חיוור. הוא לא מכיר את כל הדרשות האלה. הוא מעולם לא חשב כמה אפשר לדקדק בכל אות. הוא אומר, מי זה? זה עקיבא בן יוסף בן גרים. זה רבי עקיבא שאבא שלו בכלל התגייר. זה לא מישהו, לא משבט יהודה ולא משבט לוי ולא משום מקום. זה אדומי, מירדן הגיע. זה ערבי, זה מפלסטין, ירדני פלסטין. נכון, משם הוא הגיע, עבר את הגבול. ותראה, תראה איך דורש תילי תילים. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, אז תן לו את התורה. שהוא יוריד את התורה לעם ישראל, הוא ילמד אותם מה שאני לא יכול ללמד אותם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה. החלטתי שאתה תיתן ולא הוא ייתן. זאת אומרת, אם לא החלטה, רבי עקיבא היה אדם שראוי לתת את התורה. ומאיפה הרבי עקיבא הזה הגיע? מידו. חצה את הגבול מירדן והגיע לפה. זה התורה. התורה לא שייכת לבחור, היא לא שייכת לכהן, היא לא שייכת ללוי, היא לא שייכת לשבט יהודה, היא לא שייכת לאף אחד. אומר הרמב״ם, כתר תורה, כתר כהונה נעול. אין לנו מה לעשות. מי שלא נולד בשבט לוי, אכל אותה. כתר מלוכה נעול. מי שלא נולד בשבט יהודה, אכל אותה. כתר תורה, הרי הוא מונח ועומד לכל מי שירצה. כתר תורה, התורה לא מוגבלת. כל אחד שרוצה יכול לבוא ולקחת. ולפי זה המדרש אומר דבר כל כך יפה. אומר, למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה במדבר? זה יפה לתת את התורה במדבר? אם היום היו צריכים לתת את התורה, היו הולכים על הגג של מגדלי הקירוב, מזמינים את כל הטלוויזיה, זה מקום מכובד, שמים פרחים, מביאים תזמורת, מביאים מוזיקה, שם נותנים את התורה. אתה נותן את התורה במדבר, מישהו היה מתחתן במדבר? שמתחתנים, חפשים גן אירועים יפה, מפואר, שיפתח את הלב, שיעשה רושם של השירות. אומר המדרש דבר מדהים, כי אם הקדוש ברוך היה נותן את התורה אצל העשירים, מה הם היו אומרים? התורה שייכת לנו. מה היו אומרים העניים? התורה לא בשבילנו. אם היה נותן את התורה בפריפריה, מה היו אומרים העניים? התורה שייכת לנו. מה היו אומרים העשירים? לא שייכת לנו. הלך ונתן את התורה בשטח הפקר, כדי שכל אחד יכול לבוא ולקחת. אין מושג כזה, אני לא שייך לתורה. אני לא נולדתי במשפחה הנכונה, לא נולדתי בסביבה הנכונה, זה לא שייך אליי. כל הרעיון, אם כן, נחזור לענייננו, התורה מצווה שדווקא השני ייקח את התורה, את הארון, ולא הראשון. שלא יחשבו שהתורה שייכת לבחורים. שלא יחשבו שהיא עוברת באופן אוטומטי למי שנולד ראשון. בתורה אין אוטומט. יכול להיות משפחה שעשרה דורות יהיו תלמידי חכמים. ואז יחליט אחד לא להיות תלמיד חכם. אז התורה לא תמשיך אצלו במשפחה. יכול להיות משפחה שעשרה דורות יהיו, לא יודע מה, הם פושעים, אבל אחד יחזור בתשובה ויתחבר. אגב, הגמרא אומרת כזה דבר מדהים, שבני בניו של המן לומדים תורה בבני ברק. הגמרא אומרת על רב שמואל בר שילה, אחד האמוראים, שהיה נכד של המן. עכשיו, מה זה נכד של המן? אסור להשאיר אותו בחיים אם לא היה מתגייר. כי אם הוא נכד של המן, הוא נכד של המלאק. אם הוא נכד של המלאק, מחות עם חדך, אסור להחיות אותו. אבל אם הוא יתגייר, מקבלים אותו והופכים אותו לתלמיד חכם. כי התורה לא שייכת לאף אחד. אין מושג שאדם יכול להגיד, אני לא שייך לתורה. לי אין את הכישרונות, לי אין את היכולות. כתר תורה מונח ועומד, רק תבוא ותיקח. אכפת לך עבר מה כשאני אקרא את הקטע? חצי שנייה? אומר רק לי יקר במובן מספר 3. מה שאמרו במדרש, שהקדים הכתוב את קהת, משום שנמסר לו מסע ארון שהוא התורה. הגוף הקשיה, למה לא מסר מסע אהרון אל הבכור, לכבדו ביתר שאת ועוז התורה? שאלה מתבקשת. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר שהגדול ייקח את אהרון? גרשום, הוא הבן הגדול, התורה מחבבת את הגדול, שתגיד שהגדול יסחוב את אהרון, הכי יפה. הוא גם בכור, גם התורה, חיבור של בכור עם תורה, הכי יפה שיש, הכי כבוד שיש. אומר רק לי יקר לא. והקרוב אליי לומר בזה, שכוונתו היא להורות שכתר תורה הפקר, ועל כן לא ניתן אהרון אל הבכור, שלא יהיה תפארתו לומר, אני ראוי לכתר תורה יותר מזולתי. אם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה לבכור, לגרשום, אז מה היינו אומרים? צריך להיוולד למדן, צריך להיוולד בכור. לא נולדתי בכור, אני כבר לא יכול להיות למדן, אני השמיני במשפחה. אז מה אני הייתי חושב? אחותי, אחי הבכורים, זה בשבילם, זה לא בשבילי כל העניין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן את התורה לשני. לומר, התורה שייכת למי שרוצה בה. לא משנה איפה נולדת, לא משנה למה נולדת, לא משנה כמה נולדת. אתה רוצה, תיקח. רק תתאמץ ותתייגע ותאהב, תקבל. שלא יהיה תפארתו לומר, אני ראוי לכתר תורה יותר מזולתי, אלא הכל שווים בה. ולכן נאמר בה יקריי מפניני, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. כיוון שכתר תאונה זוכה, כתר כהונה זוכה בו, רק משום מזרע אהרון. כהונה אכלנו אותה. רוב היושבים פה לא יכולים להיות כהנים. נבוא, נתפלל, נבקש, לא יעזור לנו שום. מספרים על יהודי שבא לבית הכנסת פעם, ואומר לרב שהוא רוצה להיות, רוצה לעלות ראשון. הרב אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול, ושמור לכהנים, אתה לא יכול ככה לקבל. לא, כבוד הרב, אני מוכן לשלם על זה כמה שתבקשו. לא, זה שמור לכהנים. בסוף הציע כל כך הרבה כסף, אז הרב אומר, אוקיי, יש פטנט. נוציא את הכהנים החוצה ונעלה אותך ראשון. העלו אותו, עשו לו מי שברך היה מבסוט. אחרי הקריאה, הרב קורא לנו, תגיד, אבל למה כל כך חשוב לך לעלות ראשון? הוא אומר, לא יודע, אני זוכר שאבא שלי עלה ראשון, שסבא שלי עלה ראשון, אני רוצה גם לעלות ראשון. אז מי שלא נולד במשפחה הזאת, אכל אותה, מה יכול לעשות? יכול לבקש לתת הרבה כסף, אבל כהן הוא לא יהפוך להיות. כתר מלכות, גם מלוכה. בעם ישראל מלוכה אפשר לקחת, מה לעשות? צריכים להיוולד בשבט יהודה. כתר מלכות זוכה בו רק משום מזרע דוד. מה פתוח? כתר תורה. ואומר הרמב״ם, כתר תורה עולה על גביהם. כתר תורה יותר חשוב מכתר כהונה. איפה ראינו את זה פה? ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול. בעם ישראל, התורה שכל אחד יכול לקחת בעצמו עם קצת יגיעה, עם קצת אהבה, יותר חשובה מכל הכתרים האחרים, ואני מסיים, אברהם, סליחה. אומר התנחומא בפרשת חוקת, למה ניתנה תורה במדבר? מישהו היה מתחתן במדבר? זה לא מקום מכובד, מה שם הקדוש ברוך הוא עושה את השואו של מתן תורה? למה לא הולך לחוות רונית? למה לא הולך למקום מכובד? למה לא נשאר במדבר? אלא שאילו ניתנה בארץ, היה שבט שניתנה בתחומו, מתדיין ואומר, אני קודם בה. אם היה נותן את התורה בחיפה, היו אומרים שבט זבולון, התורה שייכת לנו. נתן את התורה בירושלים, היו אומרים שבט בנימין, שייכת לנו. תן פה, שבט יהודה שייכת לנו. נתן אותם במדבר. לומר, התורה שייכת למי שרוצה. אתה רק רוצה לבוא לתת נשיקה לקחת, היא שלך. ואומר, אני קודם בה, לכך ניתנה במדבר, שיהיו הכל שווה. אז אנחנו רוצים להגיע למרכז העניין באמת. למה התורה כל כך חשובה? מה זה עושה לבית? שאבא הולך לשיעור, שאבא חוזר משיעור. מה זה עושה לילדים שמחנכים אותם ללמוד, שמחנכים אותם לדעת, מחנכים אותם להבין? מספרים להם סיפור. עד כמה זה מהפכני בחיים? יש סיפור מאוד מאוד יפה, מאוד מרשים. נדמה לי שלא סיפרתי אותו כאן אף פעם. וסיפור שגדלנו עליו, שהתפרסם לפני הרבה שנים. הזכרתי בשבוע שעבר את התקופה הזאת בארצות הברית, לפני 100 שנים, של הירידה הגדולה ברוחניות. לפני 100 שנים הגיעו לארצות הברית יהודים מאירופה. הגיעו מהשטטל, מהעיירה, כולם עם פאות, עם זקנים. וברוך השם, באמריקה עשו המון המון כסף. זה היה תקופה של התעשייה, של הטקסטיל, איסייד. אמרו אז שהזהב צומח על העצים. אנשים עשו המון המון כסף, התעשרו מאוד, אבל אתם יודעים, מצליחים בגשמיות, לפעמים זה בא על חשבון רוחניות. היה קשה לשמור שבת, היה קשה לשמור את החגים, וירדו מאוד מאוד. הדור השני כבר היה באמצע, הדור השלישי כבר היה רחוק לגמרי, כבר היו ילדים אמריקאים עם הכובע בייסבול שרק רצו להצליח בחיים וזהו. טוב, היה כזאת משפחה שהסבא היה מהשטטל מהעיירה, שהיה חרדי, והנכד כבר היה איזה מייקל אמריקאי כבר שכלום לא מעניין אותו. לפני הבר מצווה, הסבא לוקח את הנכד ואומר לו, אנחנו הולכים לרבי מלובביץ' לקבל ברכה. בסדר, הם הולכים ליחידות אצל הרבי, 2 בלילה, הילד אף פעם לא היה בבית כנסת כזה, לא ידע, הוא נכנס בהתרגשות. הרבי דיבר כמה מילים עם הסבא ביידיש, ואז פונה לנכד באנגלית, ושואל אותו, איזה ספורט אתה אוהב? איזה ענף ספורט? כמובן, ילד אמריקאי, מה אוהב? בייסבול. אוקיי. הרבי שואל אותו, תגיד לי, אתה גם משחק בעצמך בייסבול? הוא אומר, בטח. הרבי שואל אותו, תגיד לי, ויש לכם בבית ספר קבוצות? ליגות? הוא אומר, ודאי, יש לנו, את הליגה של התיכון, את הליגה של היסודי. ואז הרבי מוסיף ואומר לו, תגיד לי, אתה הולך גם למשחקים גדולים של קבוצות אמיתיות? הוא אומר, בטח, ינקי, זה יודע, בטח שאני הולך, אני אוהד של זה, אוהד של זה, התלהב הילד, סוף סוף רבי לעניין, שאפשר לשתף אותו בדברים האמיתיים בחיים. ואז הרבי משחיל לו שאלה. הרבי אומר לו, תגיד לי, מי מנצח במשחקים האלה שאתה הולך אליהם? אז הילד לא מבין, זה רבי תמים. הוא אומר לו, רבי, בספורט אין כללים. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. אין דבר כזה, כמו שאתה שאלת, אברהם, לא יודעים לפני המשחק מי ינצח. מי שמשחק יותר טוב, הוא מנצח. אז הרבי נהיה רציני ואמר לו, תשמע, אני רוצה שתזכור את התובנה שאמרת עכשיו, את הוורט שאמרת עכשיו. לך, בתוך הלב, יש שני יצרים. אתה מגרש, הלב שלך הוא מגרש. בתוך הלב יש שני שחקנים. היצר הטוב מושך אותך לכאן, היצר הרע מושך אותך לשם, וכל החיים זה מאבק. מי יכניס למי, מי ייתן את המכה למי, מי יכבוש למי. מי מנצח? מי שמשחק יותר טוב. אין כללים בזה. מי שמשחק יותר טוב, אין אדם שיכול להגיד, אני קשור ליצר הטוב, אני קשור ליצר הרע. אין כללים בספורט, כמו שאין כללים בעבודת השם. איך אמרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זה תלוי רק בך. מי שישחק יותר טוב, הוא ינצח. טוב, הילד שמע וורט, בסדר, הלך, שכח מזה. חלפו 3 שנים, הילד כבר נמצא במכללה, ואז נמצא בקולג', ואז הוא מקבל בביתה יום אחד בחודש ספטמבר, ואומר להורים, אנחנו זכינו, כל הבית ספר, לנסוע לאיזה משחק מאוד גדול בניו אורלינס, משהו, אנחנו מחכים לזה, ליגת מכללות, אני לא יודע בדיוק מה, אנחנו מתרגשים, הכיתה שלנו זכתה מכל הבית ספר. אנחנו נוסעים לניו אורלינס, לצפות במשחק הגדול שם. אבא נהיה חיוור ואומר לו, בן, אתה לא נוסע. מחר בלילה, הוא רוצה לנסוע מחר בלילה. מחרתיים בלילה זה יום כיפור. סוף השבוע הזה, זה היה סוף שבוע, סוף שבוע הזה זה יום כיפור, אתה בא איתי לבית הכנסת, אתה לא נוסע לחגוג שם עם המשחק. הילד לא מבין, כל השנה הוא לא הולך לבית כנסת, פתאום היום הזה נהיה חשוב יותר מכל השנה. אבא, מה פתאום, זה משחק של פעם בחיים, עד שזכינו, כל הכיתה שלי תהיה רק אני לא יהיה, אני כן נוסע. וההורים אומרים, לא, זה יום אחד חשוב, אני כן נוסע, אבא לא מתווכח. נו, ההורים הם כבר ליברליים, אז כבר יודעים שלא מתווכחים עם הילד, נותנים לו לבחור בעצמו, כלומר, נותנים לו להחליט שהוא נוסע. הוא החליט שהוא נוסע. למחרת בלילה הוא אמור לנסוע, מחרתיים בבוקר, בערב יום כיפור בבוקר, לצאת לטיול. למחרת בלילה הוא הולך לחבר לצפות במשחק טלוויזיה. הם צופים במשחק בטלוויזיה, וקרה דבר מדהים. הקבוצה החלשה, האנדרדוג ניצחה. קרה דבר מפתיע. וכולם צועקים, מתלהבים מההפתעה, זה כל הקטע. והפרשן בטלוויזיה נעמד ואומר, אתם יודעים חברים, ככה זה בספורט. אין כללים, מי שמשחק יותר טוב הוא מנצח. הילד שומע את זה, הוא מרגיש שהמילים האלה דופקות לו בראש, הוא שמע אותם כבר פעם. ואז הוא נזכר ברבי הזה שיושב איתו באמצע הלילה, ואומר לו תזכור בחיים איפה שתהיה. מי שמשחק יותר טוב בחיים הוא מנצח. יש כללים, החיים זה מאבק בין טוב לרע, מי שמשחק... הוורט הזה של הרבי עיקה לו בראש, והוא אמר, רבא ואמא, אני לא נוסע, אני נשאר פה. וזה הכוח של תורה, זה הכוח של לימוד. רעיון נכנס לנו לברידים. רעיון נכנס לנו לנשמה. אומר אדמור הזקן בתניה תובנה מאוד מאוד חזקה. כשאתה אומר לילד תקיים מצווה, איפה הוא מקיים את המצווה? תניח תפילין, תקום בבוקר, תניח תפילין, מה אתה שוכב ליד 12 בצהריים? איפה הוא מניח את התפילין? על היד. זה נכנס לו לתוך הגוף, לא. הוא לא מבין מה הוא עושה, הוא לא מרגיש מה הוא עושה, הוא כועס על אבא שהרגיז אותו. זה נמצא לו מבחוץ. כל מצווה שנעשה נשארת בסופו של דבר מעלינו מבחוץ. וורט, כשאדם שומע וורט, זה נכנס לו בפנים. זה מתיישב לו על המוח, זה מתיישב לו על הלב ושוכב שם. אתה לא יודע מתי זה יתעורר. זה יכול להתעורר היום, יכול להתעורר עוד 20 שנה, אבל זה נמצא בתוכו. הרעיון של תורארי, שזה לוקח לו את הראש ואת הלב. אם זה לוקח לו את הראש ואת הלב, זה מרים אותו לגמרי. בואו נחשוב על כל אחד מאיתנו. כשאדם מניח תפילין, אדם מקיים מצווה, כל מצווה שהוא עושה, איפה הראש שלו נמצא? איפה האני האמיתי שלי נמצא? מטייל. אבל כשאדם נמצא בשיעור, והשיעור הוא טוב, והוא מתפעל ממה שאמרו בשיעור, הראש שלו חושב על הקדוש ברוך הוא, הפה שלו מדבר את הקדוש ברוך הוא, האוזניים שלו שומעות את הקדוש ברוך הוא, הלב שלו מרגיש, כל האני משתנה, כל האני מתרומם. זאת הזדמנות לגעת במנוע של האדם. ולכן אצל יהודים לומדים תורה. כי אומרים, אל תשקיע רק בשמשות, אל תשקיע רק בגלגלים, תשקיע במנוע. תשקיע באני האמיתי שמרים אותנו. כשיהודי לומד, הוא מתרומם למקום אחר לגמרי. הוא חושב אחרת, הוא מסתכל על החיים אחרת, הוא מתבונן אחרת, הערכים שלו משתנים. כל התפיסה, תפים רואי אדם, בחור שהיה לגמרי לא דתי. והוא משתולל כמו כל הבחורים ושטויות וזה. הוא הולך לישיבה חצי שנה, הוא לומד. אחרי זה מדבר איתו על השטויות האלה, הוא מסתכל עליך כמו אדם זול. כאילו, על מה אתה מבזבז את החיים? על מה, באמת, עם מה אתה מתעסק? מה הרמה שלך? אתה אדם זול. זה הרעיון של תורה. תורה מרוממת את האדם. למה? כי היא מתיישבת על המנוע שלנו, מתיישבת על המוח, היא מתיישבת על הלב. היא גורמת לנו לדבר על הקדוש ברוך הוא, לשמוע את הקדוש ברוך הוא, להרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה מרים אותנו למקומות אחרים לגמרי. אז זה חשוב גם עלינו וגם לחינוך שאנחנו נותנים לילדים. לקחת את המוח שלהם, לקחת את הלב שלהם. לא רק להגיד לילד, תעשה, לא תעשה, כן תעשה. הוא לא מבין למה זה חשוב, הוא לא מרגיש למה זה חשוב, הוא לא מחובר למה שאתה מחובר אליו. אז מה יצא מכל זה? אבל אם אתה מסביר לו למה, אתה מספר לו סיפור חסידי על הנחת שיש לקדוש ברוך הוא מיהודי שמקיים מצווה. אתה מספר לו סיפור חסידי על השינוי שמתחולל בעולמות. אז הוא מבין מה הוא עושה, הוא מרגיש מה הוא עושה, הוא מקבל בזה טעם. וזה חינוך. חינוך זה להאהיב על הילדים את התורה, לגרום להם לאהוב את התורה. ואנחנו צריכים לחשוב בתור הורים, כמה אנחנו גורמים לילדים שלנו לאהוב את התורה. לא רק לעשות ולא לעשות. לא רק אסור מותר, כשר טרף. האם הם אוהבים את מה שהם עושים? האם הם מבינים את מה שהם עושים? זה הכוח של תורה. תורה נכנסת פנימה, למוח, ללב, ומרימה אותנו מבפנים. נכון, כי היא לא מיישרת אותו. בגלל, נכון? יש סיפור יפה, בדיוק על העניין הזה. מה תורה עושה לאדם? כמה תורה משנה את האדם? יש, היה הרבי הרביעי לבית חב"ד, רבי שמואל, המערש. הוא היה סוחר. לפני שהוא התמנה לרבי, היה הבן הצעיר של אביו. הבנים הגדולים התעסקו בתורה, בכל מיני עניינים, והוא כביכול היה סוחר. על פניו, הוא היה סוחר פשוט. לא ידעו שבלילות כמה הוא לומד וכמה הוא מעמיק, אבל הוא עבד לפרנסתו. היה מסתובב עם בגדים של סוחר, נראה כמו סוחר, היה מאוד מאוד צנוע, לא לבוש בגדים של חסיד גדול, של משפיע גדול, ומתעסק וקונה ומוכר סחורה והתעשר מאוד. פעם הוא נכנס לעיירה בלז. עכשיו בבלז היה אדמור צדיק גדול בשם רבי שלום מבלז, שר שלום מבלז. הוא היה עיוור, הוא היה סגי נאור, אבל היה קודש קודשים. והרבי הזה, והמערש הצעיר, עניין אותו להיכנס לרבי הזה, למרות שהוא לא היה חסיד בלז, הוא היה חסיד חב"ד. אבל הרבי מבלז היה כל כך קדוש וכל כך מפורסם, עניין אותו להיכנס אליו. אז הוא עומד בצד, מחכה שהאדמור מבלז ייכנס לטיש, להתוועדות שעורכים. עכשיו האדמור מבלז היה עיוור, לא עלינו. אז הוא עובר שני גבאים סוחבים אותו, ככה. פתאום הוא סוטה מהמסלול ואומר, אני מריח משהו, אני מריח משהו. התקרב עד למערש, הוא היה עיוור, הוא לא ראה אותו. התקרב עד למערש, תפס אותו, ואמר לו, אברך ממני לא תוכל להתחבא. וסחב אותו איתו לשולחן, שישב איתו בשולחן. הגבאים מאוד התפלו, ואמרו לו, רבי, דוסי זה סויכר, זה סתם סוחר, את מי אתה סוחב, נפלת לאדם הלא נכון, הם חשבו, הוא לא רואה. אומר להם הרבי שלהם, נכון, הוא סוחר בטוב סחרה מכל סחורה. הוא סוחר בסחורה הכי טובה בתורה, הוא סוחר. אז מה הפירוש? כשבן אדם לומד, הגוף שלו משתנה. אפשר להריח, הריח משתנה. זה ריח אחר כבר, זה ריח של תורה, זה ריח של התעלות, זה ריח של קדושה. כי זה הכוח של תורה. במצוות, ועוד לא קורה, למה? כי מצווה נשארת מבחוץ. סוף סוף אדם יכול להניח תפילין ולחשוב על משהו אחר, לחשוב על העסקים שלו, על החופש שהוא הולך אליו. אבל שיהודי יישב בשיעור, והשיעור יהיה מעניין והוא יחשוב על משהו אחר, זה מאוד מאוד קשה. למה? כי הראש תפוס. אם הראש תפוס, אתה בפנים. אם הצלחנו ללכוד את הראש של עצמנו, של הילדים שלנו, הכל בפנים. וזה עבוד של תורה. התורה זה, אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, נותן התורה, למה? שהוא נתן לנו הזדמנות לחבר את הראש אליו. לחבר את הלב אליו, לחבר את האישיות אליו, על זה צריכים להודות לו. לא רק לעשות, לא לעשות, כן לאכול, לא לאכול, אלא להבין, להרגיש, להפנים, ובמילא להישאר עם זה כל החיים. אני רק נקרא במובן מספר 4 קטע מהתניא, שהוא אומר, ההבדל בין תורה למצוות, שתורה חודרת פנימה. תורה לוקחת את המוח ואת הלב, לוקחת אותנו. מצוות נשארות, סוף סוף נשארות בחוץ. וזאת מעלה יתרה, תניא פרק ה, וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה. אתה מראה לנו כזאת דוגמה, אתה מראה לנו כזאת דוגמה לאהבת התורה, אני אומר. לעבור 5 דקות לפני סוף השיעור, זה יותר טוב מזה, יותר טוב מכל מה שאני אומר. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם. מה זה מצווה? במצווה אני מוקף באור השם, אבל איפה אור השם שנמצא? מבחוץ. איפה אני נמצא? אני בכלל יכול לחשוב על העבודה, אני ממהר כבר, לא עלינו ולא על אף אחד, אדם מניח תפילין וחושב על החדשות שהוא שמע בבוקר. כי אני, המצווה נמצאת מבחוץ, אבל אני נמצא במקום אחר. ובידיעת התורה, חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו, מידיעת התורה. בידיעת התורה קורית מהפכה. הקדוש ברוך הוא נכנס לתוכנו. הוא נכנס לברידים שלנו. זה הכוח של רעיון. כשאדם שומע סיפור חסידי טוב, הוא הולך הביתה, חושב עליו, מספר אותו לאישה, מספר אותו לילדים. זה הטבע של רעיון. רעיון נכנס פנימה, תופס את הורידים, תופס את המוח, תופס את הלב, ולכן צריכים להעביר את זה הלאה. צריכים לחנך את הילדים שלנו, להבין מה הם עושים, לספר ליל שבת. לא רק לצוק על הילד, כן מקשיב לקידוש, לא מקשיב. להכין מראש לפני השולחן שבת משהו, רעיון על פרשת שבוע, סיפור חסידי. הדברים האלה תופסים את הילדים בצורה שהם שבועיים אחר כך יכולים לחשוב עליה. זה הכוח של וורט. וורט נכנס פנימה. מצוות נשארות מבחוץ, וורט נכנס פנימה ולוקח את האני שלנו. אני רוצה לסיים בסיפור, סיפור מהתלמוד, לא סיפור מדורנו, סיפור מאוד מאוד תמוע. ממש סיפור משונה שהמפרשים קוראים אותו ולא יודעים איך לקרוא אותו אפילו. והרבי נותן לו כזאת פרשנות שקשורה לסיפור שלנו. הסיפור הזה היה לפני 2000 שנה בלוד. רבי טרפון היה הרב של לוד. אנחנו זוכרים מהאגדה של פסח, מעשה ברבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא ורבי טרפון. רבי טרפון, ככה הגמרא מספרת, היה הרב של לוד. יש הרבה סיפורים, כיבוד הורים שלו, היה תלמיד חכם מאוד גדול. הרבה דברים יפים עליו. אבל מה, אתה יודע, משפחה לא בוחרים. היו לו אחיינים דפוקים, אחיינים סתומים, שלא למדו אף פעם, לא יודע, לא למדו כי היו סתומים, או לא למדו כי לא עניין אותם ללמוד, לא מחוברים אליו בכלל. הוא היה הדוד שלהם, כל ירושלים דיברה עליו, כל הישיבה דיברה עליו, והם האחיינים שלו לגמרי לא מחוברים ולא עניין אותם שום דבר. פעם הייתה איזו מסיבה במשפחה, רבי טרפון יושב בראש השולחן, והאחיינים יושבים מולו, ולא אומרים כלום, אין להם מה לדבר איתו. הם מבינים בכדורגל, הם מבינים, לא יודע במה, מה הם מדברים ברבי טרפון? יספרו לו שמכבי חיפה ניצחה, אז אין מה, שותקים, לפחות היה להם שכל לשתוק. והוא רצה משהו לעורר אותם, רצה משהו לפתוח להם את הפה. אז מה הוא עשה? לקח פסוק מפורסם מהתורה ושינה אותו. אומר להם כתוב, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. מיד תקנו אותו, מה כתוב? ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה? כתורה, תקנו אותו. הוא התרגז ואמר, אח, בני כתורה. ככה הסיפור. שינה את הפסוק כדי לפתוח להם את הפה, והם עשו את העבודה. פתחו את הפה ותקנו אותו. התרגז, אמר, אח, בני כתורה. כל מי שקורא את הסיפור לא מבין. תגיד לי, מה רצית? רצית לעורר אותם? הצלחת? התעוררו? מה אתה כועס? מה רצית שהם ישתקו ולא יתקנו אותך? בכלל, למה בחר את הפסוק הזה? רוצה פסוק מפורסם שיגיד, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הגן ואת הפארק. למה הלך דווקא לפסוק הזה? ולמה יוחני? מאיפה הביא את השם הזה? ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני. מאיפה? ויקח אישה ושמה רחל, זה גם שינוי. ויקח אישה ושמה שרה, יוחני זה לא שם יהודי, מאיפה הבאת את העניין הזה?
מילא הם לא
יודעים. מה?
מילא הם לא יודעים, אבל ברגע שיודעים...
כן, אז אומר הרבי, רעיון נפלא נפלא, מה הוא רצה? איזה עומק הרבי מוצא בסיפור הזה, כזה דרוש. מה הוא רצה עם לעשות להם רבי טרפון? רבי טרפון יושב בפני אחיינים סתומים, שלא לומדים, לא מעניין אותם ללמוד. הוא רוצה ללדת אותה מחדש. אם אבא יושב מול ילד שלא לומד, ואבא בא לתת לו מכה בראש, לפתוח לו את הראש, אז רבי טרפון יושב מולם, רוצה ללדת אותה מחדש, לפתוח להם את המוח. אז הוא נותן להם רמז עם יוחני. מי זה יוחני? יש בגמרא, במסכת סוטה, סיפור מאוד מוזר. סליחה, זה לא בסוטה. סיפור מאוד מאוד מוזר. הסיפור הולך על אישה, יוחני בת רטיבה. היא הייתה מכשפה. פעם היו מחשפות, כתוב שאחר כך חז"ל ביטלו את הכישוף. אבל לפני 2000 שנה היו מחשפות, סופר על שמעון בן שטח שהרג 80 מחשפות בירושלים, פעם היה מושג של מחשפות. באשקלון, סליחה, תודה על התיקון, הרג 80 מחשפות. אז היו פעם מחשפות. אז הייתה אישה מחשפה בשם יוחני בת רטיבה. מה הייתה השיטה שלה? איך הייתה מתפרנסת? גם מחשפות צריכות להתפרנס. מה הייתה עושה? כשהיא הייתה שומעת שאישה הולכת ללדת, שרצים בעיר לקרוא לה מיילדת, הייתה עושה כישוף ותוקעת אותה. פשוט מטילה עליה כישוף שלא תוכל ללדת. עכשיו, אין בעולם צער יותר נורא מאישה שלא יכולה ללדת. לא רק לאישה, לבעל. מי שיודע מה זה, הבעל שמסתובב בחוץ, מוריד סיגריה אחרי סיגריה, עם האישה שתקועה בפנים, הבעל בהיסטריה נוראה. אגב, אני פותח סוגריים, לא קשור לסיפור, מספרים על בעל שאשתו נמצאת בחדר לידה, והוא בחוץ, 4:00 לפנות בוקר, ושם זה לא מתקדם, והיא צועקת, והוא שומע את הצעקות שלה, והוא רוצה להתאבד ורץ בחוץ מצד לצד, אחרי שעתיים יוצאת האחות ואומרת, מזל טוב, נולדה לך בת. הוא אומר, טוב שלא בן, שלא יעבור מה שאני עברתי. טוב, אז על כל פנים... טוב, זה גברים, גברים לא יכולים לצאת אף פעם מהריבוע של עצמם. טוב. על כל פנים נחזור לסיפור של יוחני, אז היא אותה יוחני בת רטיבה והמכשפה הזאת, שומעת שאישה הולכת קורעת ללדת, הייתה סוגרת לה את הפתח, מטילה עליה כישוף שלא תוכל עד שהלד לא יצא, והבעל ההיסטרי צריך איזה רבנית שתתפלל, למי היה הולך? ליוחני, היא הרבנית, היה הולך אליה, נותן לה כמה שקלים בשביל הכולל, והיא הייתה הולכת לחדר, מתפללת, והוקוס פוקוס, היה הלידה והילד היה יוצא החוץ הנס, ככה גמרא מספרת וזה היה עובד. ככה היא במשך שנים תוקעת את כל הילדות של העיר, והבעל בא ואומר לה שתגיד פרק תהילים, שלם את הכסף, והיא משחררת את הלידה. יום אחד היה בעל שכנראה התעכב שם עוד רגע, לא יצא החוצה, והוא שומע שבפנים בחדר היא לא אומרת תהילים, הוא שומע רעשים, הכשפים זה כנראה מי שהם כלים שעושים את זה. הוא שומע רעשים, הוא פרץ לחדר ורואה אותה עושה את הכשפים שלה. הבין שהיא מחשפה ותפסו אותה והרגו אותה, לא זוכר בדיוק את סוף הסיפור. אומר הרבי, זה מה שרומז להם רבי טרפון לאחיינים שלו. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחני, הוא אומר, אתם סתומים, אני רוצה לעשות לכם את הנס של יוחני. היא הייתה סותמת את האישה, ואחרי זה עושה נס, פותחת לה את הסתימה, משחררת את הלידה, פועלת עניין של לידה. הוא אומר, אני יושב מולכם, רבי טרפון אומר, אני רוצה לעשות מה שעשתה יוחני, לפתוח לכם את המוח, לשחרר את הסתימה שיש לכם. הקדוש ברוך הוא נתן סתימה, אני רוצה לפתוח את הסתימה הזאת. מה היו צריכים להגיד לו? רבנו הלוואי, אמן. מה אמרו לו? רבא, לא קראו לה יוחני, קראו לה כתורה. ומה זה כתורה? למה קראו לה כתורה? מלשון קשירה, כי היא קשרה את הפתח לא להזדווג לאף אחד חוץ מאברהם אבינו. אברהם זרק אותה מהבית והיא נשארה נאמנה לו. היא לא התחתנה עם אף אחד עד שהוא החזיר אותה בגיל 150. אז הוא אומר להם, אני רוצה לעשות אתכם יוחני, לפתוח לכם את הסתימה. הם אומרים לו, רבי, אנחנו כתורה אנחנו. אנחנו קשורים, נשאר קשורים, לא נשתנה. הוא אומר, אתה רוצה לי לא להשתנות? אז בני כתורה, תישאר סתום כל החיים שלך. זה הרעיון של תורה. הוא רוצה על ידי תורה לפתוח להם את המוח, תורה יכולה להרים בן אדם. איך נסיים פה את הקטע עם רב יוסף, ואין מתאים מזה בערב מתן תורה, הגמרא מספרת על רב יוסף בבבל, שהיה עושה מסיבה בחג השבועות. פעם שאלו אותו, למה חג השבועות? למה לא פורים? למה לא חנוכה? למה לא פסח? דווקא חג השבועות זה לא החג הכי הכי מובחר בעם ישראל משום מה. למה אתה בוחר את העם את חג השבועות? הוא אומר להם, אם לא החג הזה, מה ההבדל ביני לבין כל היוסף שמסתובבים בשוק? קראו לו רב יוסף, אני רב. מה ההבדל ביני לבין כל היוסף? ורש"י אומר מילה אחת, שלמדתי תורה ונתרוממתי. אם לא היום הזה שלמדתי תורה ורומם אותי, מה ההבדל ביני לבין כולם? זה הרעיון. תורה זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת שמאפשרת לנו להרים את הראש, להרים את הלב, לחשוב אחרת על החיים, לפתח שאיפות אחרות. זה המתנה הכי גדולה שקיבלנו ממנו. על זה צריכים להודות לו כל יום. נקרא בלקוטי, במובא מספר 4, הקטע השני, לקוטי שיחות חלק למד ג' עמוד 43, הלשון כתר תורה. הזכרנו שיש כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. מה זה כתר תורה? מורה על עניין הרוממות שהתורה פועלת באדם הלומד תורה. אדם שלומד הוא נהיה יותר גבוה. הוא פשוט יותר גבוה מאחרים. רוחנית, כי המבט שלו, התפיסה שלו היא אחרת. כדברי רב יוסף בנוגע למתן תורה, אילב היום הדקגרים שלמדתי תורה ונתרוממתי. ולכן אמרו רזל, מן מנחה רבנן, שתלמידי חכמים הם המלכים האמיתיים, כי דבר השם נמצא בו, ודברי התורה שמוציא מפיו הם דבר השם ממש. אז אני רק מסכם, המסר של מתן תורה, לא מספיק להגיד לילדים ולעצמנו, תעשה, אל תעשה, כשר מותר, מה אתה, מנהל אותה ידיים, מנהל אותה רגליים, איפה הראש שלו? תספר סיפור חסידי בשולחן שבת, צריך להתכונן לזה, צריך להכין לפני שבת סיפור. תגיד וורט על פרשת השבוע, אתה כובש את הילד, אתה כובש את הראש שלו, אתה כובש את הלב שלו, ואיך אמר רבי יוסף ונתרוממתי, אתה מרים אותו לטפח יותר גבוה מכל האחרים. זה הדבר הכי חשוב. יישר כוח.
שיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.